שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. ביום שישי נולד לי נכד. תודה רבה. ובעקבות הלידה עסקנו באופן טבעי השבת בסוגיות של עיבור ולידה ונקודת המעבר שביניהם. תודה רבה, תבורך על השמיים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא הייתי צריך לעשות שום דבר בלידה מזל, לשחרר את אשתי, אני אהיה בצורנו. אני רוצה להקדיש את השיעור לכל הזוגות שמצפים לפרי בטן בעזרת השם, בכלל לכל האנשים שצריכים לעבור תהליכים של לידה. סליחה, זה הקול שלי היום. יופי. לפעמים אדם עובר, אדם או אומה עוברים תהליך של עיבור, כמו שהיה במצרים. כך חז"ל אומרים שגזלות מצרים נמשלת לעובר במעי בהמה. מה זה עיבור? עיבור זה תהליך שבו דברים נרקמים בפנים כלפי חוץ. לא רק שהתהליכים לא נגלים, גם זה נראה כל תקוע. לפעמים אפילו זה גורם בחילות, הרגשות לא נעימות. זה לא המצב הרגיל, אבל בפנים מתרחשים תהליכים קדימים שמכינים לקראת הבאות. איך אומר הקדוש ברוך הוא כששואלים בני ישראל מה שמו? איזה גילוי יש בתוך האושוויץ הזה של מצרים כשזורקים תינוקות ליאור? מה מתגלה מריבונו של עולם בזמן הזה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אהיה. אהיה דאנה עתיד להתגלה, אני עתיד להתגלות. אהיה זה שם שמלווה את עם ישראל בעיבור, בזמן העיבור. והתהליכים הללו של העיבור, גם כשעוברים על אדם פרטי וגם כשעוברים על אומה, הם לא פשוטים. כי דברים נרקמים בפנים, איברים, מערכות של נשימה, מערכות של חושים, אבל כולם עדיין לא מתפקדים כלפי חוץ, הדברים סתומים. זה השלב שבו הכל סתום. הצד הסתום הוא צד מאוד מאוד עליון, אבל הוא לא נגלה כלפי חוץ. ולפעמים אפילו מתגלה בשיעבוד, בסתימה, בעצירה, בתקיעות. אבל מי שנשמה יש בו, ולא רק נפש וגוף, יודע שהמון המון תהליכים נרקמים בפנים, במקום הבלתי מודע, שיכולים להכין את הלידה שתבוא. כשיש לידה הכל שמח. לא. גם לידה מלואה בקושי, בכאב, בבירור, וזה לא פשוט. אבל יש משהו שמחולל את הלידה, שנמצא בדיוק בשלב המעבר, שמאפשר לנו להיות שותפים בתהליך המופלא הזה של הלידה. שהרי אחד מן התהליכים שבהם אדם לא יכול להתחיל אותו, לא יכול כביכול לחולל אותו, זה הלידה. מפתח של לידה של יולדת נמצא רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואין אדם יודע, ואין אישה יודעת מתי התהליך הזה יחל. אבל היא יכולה וצריכה להיות שותפה בו. יש לפעמים שגם אנחנו אנשים פרטיים כמונו, גברים או אנשים פרטיים, עוברים תהליכים של עיבור ולידה. ודברים נרקמים בפנים. ונזכר להיות מחוברים לתהליכים הללו, גם כשהכל נראה כלפי חוץ תקוע וסתום, אולי אפילו כואב ולא ברור. ונהיה מחוברים לתהליכים שנרקמים בפנים, נוכל להיות שותפים לעבור את השלב. איך עוברים את השלב מעיבור ללידה? מה מתחולל בשלב הזה, בתקופת המעבר? איך אנחנו מחוללים את השינוי. הרמח"ל אומר בספר דעת תמונות ובמאמר הגאולה שלו, וזה מאוד מעניין, שמעולם לא הייתה תקופה כל כך אפלה, שלא היה אפילו קו אור אחד כמו גלות מצרים. ודומה לה, אומר הרמח"ל במאמר הגאולה, רק תקופה קצרה שתהיה לפני הגאולה האחרונה, ככה הוא כותב, של עומק, עומק של הסתר פנים, שיעבור על עם ישראל. כך אומר הרמח"ל. זה כמו לחזור, אומר הרמח"ל, לתקופת התוהו, לפני שבכלל נברא העולם, לפני שנברא העולם של תיקון, לפני שיש קו של אור. ככה היה גלות מצרים, פשוט נורא. אנחנו קוראים בפרשה שלנו, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אחר כך, אחר כך, בורח משה, וישב על המדיין, וישב על הבאר. הרמב"ן אומר, רגע, יש לו איזה 60 שנה באמצע, שלא כתובים מה קרה. אנחנו יודעים שכשמשה רבינו הגיע למדיין, הוא כבר היה קרוב לגיל 80. מתחתן עם ציפורה, הוא נולד להם רק בן אחד. גרשום. אחר כך, כשהקדוש הוא קורא לו, הוא כבר נולד אליעזר. זאת אומרת, זה היה בגיל, קרוב לגיל 80. איפה ה-60 שנה האלה? עליהם כבר לא מסופר בתורה. תחשבו אבל על 60 שנה של עומק, עומק של שירות. זה לא 5 שנים, זה לא שנה, זה לא 6 שנים כמו בשואה. 60 שנה, 80 שנה של עומק, עומק השיעבוד, של זריקת ילדים ליאור. נורא והיום. וכמו שאנחנו פעם דיברנו על זה כבר, שבתוך השיעבוד הנורא הזה, יש רק נקודה אחת של גאולה. לוקחים שני גדולי הדור, עמרם ויוכבד, תראו איזה אנשים גדולים, עמרם ויוכבד, בתוך האושוויץ הנורא של מצרים, מתחתנים ונולדת להם בת. איך הם קוראים לבת? מרים. למה מרים? היא לא יכולה להיקרא לשם מרים הנביאה, עוד לא נולדה מרים הנביאה, זאת מרים הנביאה. אומרים חז"ל על שם וימררו את חייהם בעבודה קשה. שואל הרב קוק, איזה דבר זה? תקרא לה גאולה, ציפייה, צופיה, תהילה, שירה, לא יודע, משהו. אתה כוכל על שם המרירות? מה עם איזה תהילה, אמונה? במקום זה אתה קורא לבת שלך השם הדבר הכי קשה. זה כל לקרוא לבת שלך אכזבה. יעלה על הדעת שאחד יקרא לבת שלו אכזבה? זה לא יעלה על דעת הדבר הזה. אומר הרב קוק, מרירות זה נקודת האור היחידה שהייתה בזמן השיעבוד. אחרי 110 שנה של שיעבוד, 80 שנה של מרירות, של עוני, של עינוי, עם ישראל עוד לא השלים במצב, הוא הרגיש עדיין מריר. מרירות זה כל כך שונה מעצבות. עצבות זה ייאוש, זה הרמת ידיים, זה השלמה עם המצב. לא מדובר באנשים שהם כל כך היה פשוט להם שלא להשלים, מדובר באנשים שכבר הם דור שלישי לשיעבוד. כל כך קשה. הם לא הכירו דברים אחרים. לא האמינו, איך אומר הרמב״ם? לא אחזו במעלת אבותיהם. בפורמט החיצוני, לא שינו את שמם, לא שינו את יבושם. על בפנים, הפרו ברית מילה. לא האמינו במה שאברהם, יצחק ויעקב מאמינים. מה נשאר מהעם הזה? ששייך למעלת אבותיהם, שיכול להיות הסיבה לגאולה. אומר הרב קוק, המרירות. מאוד זה אומר שאתה לא יכול לשלים עם המצב, אתה מרגיש שעדיין שזה מריר לך. ככה מסביר הרב קוק למה אוכלים ברור בליל הסדר. ולעם הזה ולמצב הזה שולח הקדוש ברוך הוא משה רבינו. אבל למה? למה מתחיל תהליך הלידה? למה מתחיל התהליך הזה של גילוי הפנים? מתי ריבונו של עולם מתחליט להתערב? אומר הכתוב, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. לתהליך הלידה הזה יש משהו שמחולל, יש איזושהי תרבות דלטטה שמתחילה את הכל. הזעקה, הצעקה. איך אומר הרמב"ן, איך אומר הנציב, היה להם יום אחד של חופש. מה עושים ביום הזה? אולי שוכבים במיטה, מרפאים את הפצעים, משלימים שעות שינה, הולכים לעשות מנגל עם הילדים, משהו. יום אחד של חופש יש להם. הם מתכנסים בבתי כנסיות, ולא יודעים להתפלל. הם לא יודעים להתפלל. מה הם יגידו? הם צועקים. לא יודע בדיוק מה זה הצעקה הזאת. אבא! הזעקה הזאת מחוללת את כל השינוי. תראו איך כתוב אחר כך מנחיח את ריבונו של עולם במציאות. אחרי כל כך הרבה שנים של הסתר פנים גם הוא שובר המחל שלא היה כמותו בהיסטוריה, וכתוב רק זמן קצר לפני הגאולה האחרונה. פלא פלאים כשקוראים את הרמחל במאמר הגאולה, איזה מבט חודר לדורות שלנו. והמון דברים. אומר הרמחל, פלא פלאים. והזעקה הזאת, תראו מה היא מחוללת. וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. כמה פעולות, כמה מינוחים של נוכחות אלוקית, של הנכחה אלוקית. מה חולל את הכל? הזעקה. מה זו זעקה? זעקה זה תפילה מאוד עמוקה, בלי מילים. זה להגיד משהו במקום כל כך כואב, שמופיע רק רצון בלי חוכמה. רצון שלא יכול אפילו להתפרש בדיבור. זה כמו התינוק שאומר, אמא, אבא, והוא לא יודע אפילו למלל מפה מה כואב לו, מה הוא רוצה. אומר המדרש, שאפילו אחד בחברו לא ידע, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, וזה מכוון את ליבו, וזה מכוון את ליבו, ועושים תשובה. תכף נראה את המקום העמוק הזה, אבל תראו מה חז"ל אומרים. זה מה שבכלל לא יכול להתרש למישהו אחר, אתה לא יכול להגיד את עומק הכאב שלך על מישהו אחר, אתה לא יכול לשתף אותו בכלל. והשפת אמת אומר יותר, ואנחנו נראה שאפילו הם בעצמם לא ידעו לפרש מה שהם מרגישים. הצעקה הזאת היא מחוללת המון שינוי. ואנחנו עם כל הכאב שכואב לנו לפעמים לא יודעים לצעוק. ואת זה אני רוצה לפתוח היום. האם אנחנו יודעים לצעוק? לצעוק זה ממקום יותר פנימי ממה שאתה מבין. יותר פנימי ממה שאתה יכול להגיד. זה המקום הזה שרב חזל אומרים, ליבה לפומה לא גליה. הלב אפילו לא יכול להתגלות לפה. זה יותר פנימי מאשר מה שהפה יכול למלל. מה שהמוח יכול לחשוב. שם נמצא הרצון העמוק שלנו, והרצון הזה הוא מוליד. בחדר לידה צועקים. אפילו כשנותנים הפידורל בדור שלנו, גם בסוף זה לצעוק. כדי להוציא את הולד החוצה. צעקה היא מולידה. היא יכולה לבטא המון כאב, אבל היא גם מולידה המון שחרור. לפעמים לא צועקים כי כבר לא מאמינים בגאולה. לא מאמינים שיכול להיות אחרת. והיא בימים הרבים ההם, עברו עליהם כל כך הרבה ימים. וואו. עברו עליהם כל כך הרבה ימים. בוא הרב אילן, שיעור בשבילך, בשביל כולנו. עברו עליהם כל כך הרבה ימים של שיעבוד, של קושי. בקלות יכלו כבר לא להאמין שיכול להיות אחרת. עברו שנים, המצב לא השתנה, רק החמיר. את כל הסיכוי להתייאש היה להם. אתם יודעים מה חולל את השינוי? כשהיה להם יום אחד של מנוחה, באו לבית הכנסיות וצעקו, אבא, תושיע אותנו, זהו. אפילו הם לא ידעו להבין מאיזה מקום התפרצת את הצעקה הזאת. אבל היא מבטאת אמונה שאתה רוצה ומאמין, וצועק שיכול להיות אחרת. תראו מה אומר השפת אמת. כן. או, שאלה מצוינת. זעקה היא מזעזעת. צעקה היא כלפי חוץ כבר, כמו מהיר צורי להיפתח. צעקה זה כבר שזה בא לידי ביטוי, וזעקה יכולה להיות פנימית שאפילו לא בא לידי ביטוי בכל. בדיוק, זע. זעקה היא תולדה של זעזוע פנימי. ואני חושב רבותיי שצועקים, זה מבטא שאתה מאמין שיכול להיות אחרת. וזה המקום הכל כך פנימי שאפילו אתה לא יכול להשכיל ולפרש ולמלל ולהגדיר. מה בדיוק כואב לך? מה בדיוק אתה רוצה שיהיה? אתה רק מבטא רצון להיגאל. תראו מה אומר רבינו השפת אמת, פשוט לנשק את מילותיו הקדושות. במדרש של הפסוק, וידע אלוקים, שרק אלוקים ידע, שכל אחד מהם שב בתשובה, רק שלא ידעו זה מזה, כמו שכתוב, וידע אלוקים. ויש לומר, שגם הם בעצמם, לא יכלו להוציא מחשבתן מכוח אל הפועל. רק וידע אלוקים, לא רק שהחבר לא יודע, גם הם לא ידעו. ברובד מסוים, הרובד של המחשבה, של הדיבור, של העולם הנדלה, גם הם לא ידעו מה עובר עליהם. בדיוק כמו התינוק הזה שנולד, הוא בוכה, הוא לא מודע למה עובר עליו. על הבכי שלו זה בכי של גאולה. איך סיפר לי חבר, שכבר הרבה שנים רצו לזכות לפרי בטן ולא זכו. עשו מעשים טובים וקיבלו ברכות של רבנים, ואשתו נפקדה. יותר לי תהליך הלידה ואמר לי, חיכיתי שהתינוק שלי יבכה כשהוא בכה, עד ישתחרר לי כל הבכי. לא יודע, כשהוא בכה, ישתחרר לי כל הבכי. אומר השפת אמת, גם הם בעצמם לא יכלו להוציא מחשבתם מכוח לפועל. כמו שכתבתי במקום אחר, שיש מחשבה שלא נגמרה עדיין. גמר המחשבה זה כשהיא מולידה דיבור, רצון שמתלבש בחוכמה. אתה יכול לנסח, אתה יכול לברר, אתה יכול לתקשר, אתה יכול להגיד עם מישהו אחר מה רצית. ויש מחשבה שלא נגמרה עדיין, שגם האדם עצמו אין מבינה זולת הבורא התברך, אשר הוא בוכה ליבות וכליות. כמו שאמרו חז"ל, עד שלא נוצרה המחשבה בליבו של אדם, כבר היא גלויה לפניך. כי החושך יחסה ארץ. יש לפי נצרים שבו יש חושר ובלבול, וגם אתה לא מכיר מה נמצא אצלך. לכן אתה לא יכול להגיע למקום העמוק הזה, כי אתה חי את הקושי. הקושי הזה גורם לך חוסר אמונה וסוג של השלמה עם מצב. ומאבדים את המרירות, את הרגשה של הלא טוב להיות אדם לא טוב, את הרגשה שזה לא טוב. אל תוותר, אל תשלים, תזעק. לכן אף שהיו ליבות בני ישראל טובים, לא היו יכולים לברר אצלם פנימיותם. תראו רבותיי, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לחולל אצלם שינוי באמונה. אי אפשר להיגאל בלי שיחולל אצלם שינוי של אמונה. אומר להם משה רבינו, אומר משה רבינו, ריבונו שלנו, ריבונו שלנו, והם לא יאמינו לי. ריבונו שלנו, אתה לא יודע מה שכתב הרמב״ם במאמר קידוש השם, שבני ישראל במצרים הפרו ברית אבותם, האמינו רק במה שנמצא בטבע, שכחו את כל מה שלמדו מאברהם, יצחק ויעקב. ריבונו שלנו, אתה גם יודע מה שהרמב״ם אומר, אין שום סיכוי שיאמינו לי. צודק משה רבינו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? החושד בקשרים לוקה בגופו. איך אתה אומר שהם לא יאמינו? רקלגלי קמי קודש בריחו, כלומר לפני הקדוש הוא גלוי שכן יאמין, של הרב קוק. אז מה קושל משה רבינו? קמי קודש בריחו, כזאת לא יודעת עידות, משה רבינו לא צדק? כשאתה התבוננת לאנשים אליהם מבחוץ, יכולת להאמין שהם יאמינו? הקדוש הוא לימד, הקדוש אומר הרב קוק, לימד הקדוש על משה רבינו. יש נקודה פנימית שאם אתה מתבונן בחוץ, לא תראה אותה. אני נמצאת בפנים, אתה חייב להאמין בהם. אם תאמין בהם זה יתלבא, נקודה זאת תצא לפועל. אתה חושד בקשרים. אין דבר כזה שאין אצל יהודי, נקודה של אמונה. שלא תוכל לבוא, רק תדבר אל הנשמה. תפסיק לדבר אל הגוף, תפסיק לדבר אל משהו, תדבר אל הנשמה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד משה רבינו. אומר השפת אמת, בתוך כל העומק של השיעבוד, ליבות בני ישראל היו טובים, רק לא היו יכולים לברר אצלם פנימיותם. לכן לא הכיר משה רבינו עליו השלום את מעמדם. לכן נתן לו הבורא דבר רמז וסימן. הוציאך את העם, אתכם תעבדו. כלומר, אתה תראה מה זה הפנימיות. רק תשחרר מהם את השיעבוד. תשחרר מהם את העינוי. תראה מיד, הבזק של אור. אפילו לא יצטרכו הדרגה 3 חודשים והם מוכנים לקבל תורה. תסירו את הקליפות. למה אתה רואה אותם רק על פי הקליפות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. תראה איזה תביעה. כמי קודש אמריך וגליה, ואתה משה רבנו, אתה רוצה להיות אלוקי? תסתכל עליו כמו שאני מסתכל עליו. פינה אבא מסתכל על הבן שלו, מה הוא רואה כלפי חוץ? את הקליפות, עוד קליפות, נעשה לקליף את הקליפות, רק רואה קליפות יותר גדולות. אבל מה ריבונו של עולם לא מסתכל עליו? תדבר על הנקודה הזו של האמונה, תצית אותה, תלהיב אותה. אם אתה לא מאמין בזה, אתה חושד בקשרים. ולסודת, זה כל כך פנימי שלפעמים האדם עצמו גם הוא לא יודע. הוא צריך שאתה תסתכל עליו כשהוא לא יודע בעצמו מה נמצא בפנימיותו. לכן כשכאב לו, לא יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה תורה, אני רוצה קדושה, לא יכול להגיד, אני אומר, תתה, אני לא מסוגל לסבול יותר את המצב. רק צעקה. רבותיי, אני גיליתי בעצמי כמה קשה לצעוק. אולי לצעוק צעקה לבלי זעקה, ומה שדליה אמרה, אולי זה קל ללכת ליער, להשתתף שם עם התנים בלילה לצעוק, אולי זה קל. לזעוק זה קשה. כי לזעוק זה אומר שיש לך נקודה עדיין שמרגישה שאתה מאמין שיכול להיות אחרת עם כל הקושי. אם אתה מאמין, זה מה שאתה מגלה. איך אנחנו אומרים, בענה בכוח שבתנו קבל, ושמע צעקתנו. אנחנו משווים לפניך, מנסחים ניסוחים, אנחנו אומרים, ריבונו שלנו, יש לנו בעיות כאלה ויש לנו בעיות כאלה, ריבונו שלנו, אתה שומע את הצעקה. מה באמת כואב לנו? שאנחנו לא מסוגלים לסבור, שאנחנו נשארים בבינוניות שלנו. הלאה, בינוניות. בואו נפרוץ את הגבולים, את הגבולות. בואו נשתחרר באמת מן המציאות שלנו, האמיתית. ואנחנו אפילו לא יודעים לנסח מה כואב לנו, מה מפריע לנו, מה דוקר אותנו. אנחנו משווים לקדוש ברוך הוא, מנסחים תפילה. ריבונו שלנו, אתה שמע צעקתן בתוך השבה, תשמע את הצעקה. כשילד שלי מגיע אליי ואומר לי, אבא, כואב לי, לא מסתדר לי, אחותי מפריעה לי, אני צריך לשמוע מה הוא באמת רוצה. כי אתה ריבונו שם יודע תעלומות. רבותיי, לפעמים הקדוש הוא לוחץ אותנו כדי שאנחנו ניכנס לעולם של התעלומה. כדי שאנחנו נוצאים איתנו את העיבור. יש בתוכנו צד מעובר שצריך להיוולד. בהרבה שלבים בחיים אנחנו סוגים ללדת, לצמוח, לגדול. לפעמים אנחנו לא יודעים שאנחנו עומדים לפני לידה. יש מאין או מדרגה שעוד לא הופיע בנו, שיכולה לחדש את חיינו בצורה חדשה ממש, ושם גם הכל ייפטר והכל ייגאל. אנחנו עם שיכול להיגאל וצריך להיגאל. הגאולה שלנו היא לא פעם אחת. אנחנו עם שהולך ונגאל. אהיה אימאי בצרה זו, אהיה אימאי בצרה אחרת, דלך כל מקום שיש צרה, כל מקום שצר. למה אהיה ילדת זועקת? כי היא צריכה לפתוח את הפתח הצר. כי הפתח שדרכו צריך לעבור הילוד הוא כל כך קטן. איך היא ילדת הילוד בפתח? היא צריכה לצעוק כדי לפתוח את הפתח. זה כך חבלי הלידה. כתוב במדרש שיש 10 לשונות של תפילה. ואם אדם בכי וצייק, זו תפילה שלא שווה גם ברית קרותה. כשאם אדם צועק, התפילה לא שווה ריקה. אז מה הבעיה תצעק? זה הקושי, רבותיי. הקושי האמיתי זה לצעוק. כי לצעוק זה לגלות מקום שיותר פליל במקום הלא מאמין. הקצת מיואש, הקצת משלים עם המצב. כן, אני רוצה שישתנה המצב, אבל אני קצת מאמינה שזה כבר לא יכול להשתנה, אז אתה לא יכול לצעוק. צריך ללכת למקום היותר פנימי, שעוד לא נגעל בגאולי הייאוש. או השלמה עם מצב. לכן, רבותיי, אומר הרב קוק, כשאמרם יוחנן נולד להם בת, אומרים, מה נקודת האור בתוך כל השעבוד הזה? המרירות. איך יכול להיות שאחרי 107 שנים, נכון, מרים הייתה בת 3 כשמשה רבינו נולד? איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים שמתה מתוך 210, לא יודע עכשיו לחשב, רבותיי, כמה שנים היו עברו מתוך השעבוד כבר, עברו הרבה הרבה שנים, נכון, 210 פחות 83, כמה זה יוצא? שמואל. 124. 127, משהו כזה, נכון? אחרי 127, אבא עוד לא משלים את זה, הוא רוצה להיגאל. המרירות הזאת, שאחרי כל כך השני תוליד צעקה, זו הגאולה, רבותיי. מכאן מתחילה הגאולה. אומר מדרש חזל, מה בין שוואה לצעקה? אתה אומר למטה, רבותיי, במקום, בדף הראשון, למטה. אמר רבי יצחק, אין לך שוואה אלא בתפילה. כלומר, השוואה זה תפילה, זה מנוסח בדיבור. תפילה עמוקה, תפילה עם רגש, תפילה עמוקה, התפילה שמנוסח בדיבור. שנאמר, שמעה תפילתי השם ושבתי יאזינה. אבל צעקה, צועק ואינו אומר כלום. כלומר, זה לא מתגלה בדיבור. זה לא מנוסח בנוסח, זה רצון שעוד לא מבורש לריבונו של הרצון. אני לא יודע מה אני רוצה, אני רק רוצה שיהיה אחרת. אני מאמין שיכול להיות אחרת. צועק ואינו אומר כלום. אמר רבי יהודה, לכן צעקה גדולה מכולם, שנאמר שצעקה היא בלב. אז זה מביא המדרש את הפסוק באיכה, צעק ליבם אל השם. צעקה זה בלב. הוא קרובה לקדוש ברוך הוא יותר מתפילה והנחה. כמו שכתוב, הנה צעקת בני ישראל בא אליי. מהו אליי? עד לכיסא כבודי. הנה כאן אומר המדרש את מה שאמרתי מקודם. שנו רבותינו, מי שמתפלל הוא בוכה וצועק, עד שאין בו כוח לרחוש בשפתיו. אין לו כוח לדבר, זה לא מופיע בדיבור. זוהי תפילה שלמה, שהיא תפילה במקרה, ואינה חוזר זה גם במקום אחר בזוהר הקדוש כתוב, ברית קרוטה לצעקה, שאינה חוזר זה. תשמע דליה, ברית קרוטה לצעקה שאינה חוזרת ריקם. בוא נראה מה כתוב בדף הבא. אומר רבי נחמן במהדורה קמה סימן כ"א, לפעמים יש שהמוחין והשפע האלוקי הוא בהיעלם, כי הוא בבחינת העיבור. כלומר, נבנים אצלך דברים, אבל בפנים. ואתה לא יודע לשים לב למה שקורה בחוץ. והכל נבנה בפנים. ואז כדי להוליד, יפה צעקה לאדם. בין בתפילה, בין בתורה, כשנתעלם המוחין. המוחין כאן ההבנות. ההבנות הרגילות ניתנות. אתה לא מבין מה קורה. אתה לא יכול למלא לזה בבית, אתה לא יכול לנסח. אתה מרגיש שמשהו צריך להיות אחרת. כי אליהם זהו עיבור. בבחינת צור ילדך, תשי. כמו שכתוב, וכוח אין ללידה. מגיעים ללידה, מרגישים כמה שהתכוננו, כל הקורסים. אבל צריך שהכוח, מאיפה יהיה לי כוח ללדת? כמו אישה שטש לכוחה מילד. בשעה שהיא קוראת לילד, משמיעה 70 קולות, אומרים חזל. 70, לא מדעתי אף פעם אחד הלידה, צריך למדוד את זה פעם. 70 צעקות. כמניין תיבות של מזה ינחה, ואז מולידה, כגדור הזוהר הקדוש. והשבעים קלים, הם בבחינת 7 קולות שמה דוד על המים, שכל אחד קולות ב-10, טוב. והצעקה שאדם צועק בתפילתו ותורתו, כשמסתלקין עמוך עם מבחינת דיבור, אלה הצעקות מבחינת צעקת היולדת. שלום רבנו היקר, תשמע מה אנחנו יודעים, איך אדם הולך ללדת את עצמו, לילד חדש, לא רק לגדול, לא רק להישאר כמו שהוא. אנחנו יכולים רבותיי להיוולד מחדש, אנחנו צריכים להיוולד מחדש. אדם לעמל יולד, על ידי אהבה אנחנו יכולים להיוולד, לשנות צורה. אנחנו צריכים קודם כל לרצות לשנות צורה. אנחנו רוצים לך לשנות צורה? אנחנו מאמינים שיכול שאנחנו יכולים לשנות צורה? ואז צריך לחפש את המקום הזה של הצעקה. והצעקה שאדם צעק בתפילתו, כשנסתלקין המוחין, אלה הצעקות בכלל צעקת היולדת. הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את הלומות של המוחין, איך להתעלמו. הוא מאזין צעקתנו. צעקה זו מביאה את כל ההבנות הפנימיות ששתולות בנו, שאחר כך יכול להיות שמשך חיים שלנו אנחנו נגלה מהם. משך החיים יעברו עלינו מראש, שיגלו לנו מה נולד פה. מה נולד פה? כשאנחנו הולדנו את זה, בכלל לא ידענו מה נולד בתוכנו. והצעקה הוא במקום צעקת השכינה, כאילו השכינה צועקת. ואז מולדת המוחין. זה באמת אחד מהפעמים של צעקה שאדם מרגיש כוח אדיר שפורץ מתוכו, מקרבו, שמוליד בו כוח חדש. להיות מסוגל לצעוק זה להיות מסוגל להאמין בזה שיש לך עולם של פנים. שהכאב שלך הוא הרבה יותר עמוק מה שאתה מרגיש. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מרגישים רגשות. אנחנו בכלל לא אוהבים כל כך להרגיש רגשות שליליים. בטח לא לתת להם לחלחל, להתעמק, לכאוב. הכאב הזה יכול להוליד משהו שהריפרוף של החיים לא מפגיש אותנו איתו. כי הריפרוף של החיים מאפשר לנו להשלים עם עצמנו שלא צריך להשלים איתם. עם בינוניות, עם קטנות, עם עצבנות. כשאדם נותן לרגש הכואב לחלחל, לקדוח בדורו, למרר את תמצית חייו, ולהוליד מתוכו צעקה, אז הוא נולד מחדש. הצעקה הזאת מביאה אמונה גדולה, עמקות גדולה. אומר הפסוק, ויזעקו, ואז הקדוש ברוך הוא נהיה נוכח במציאות. זה כל כך אמיתי וכל כך גדול. רבותיי, לידה זה לא תהליך פשוט, זה תהליך כואב. כי כשהעיבור יוצא אל הפועל, זה כואב את רוגע שבר ודם. איך כתוב, באו בנים עד משבר. אבל המשבר הזה הוא מבשר, מבשר בשורה גדולה. לפי זה עובר על אומה, לא רק על אדם יחידי. שדברים מסתלקים ולא ברור כל כך איך החושך שמכסה ארץ יפוג. אבל צריך אנשים שידעו לצעוק, יביאו את מה שנמצא בפנים, וזה לא פשוט. אז זה אומר הרב על הפסוק, צעקו והשם שומע כל זרועות המצילה, בו נלמד את דברי הרב. אף על פי עולת ראייה ב', עולת ראייה ב', עמוד אני לא יודע. צעקו והשם שומע ומכל זרועות המצילה. אף על פי שירדו עושי הרע, לפי אדם עושה דבר רע, זה כל כך רע שהוא יורד למדרש של השחתה וקלקול. הכל נשחת, האמונה, המידות, האמון שהוא נותן באנשים, הכל נופל. אף על פי שירדו עושי הרע למדרגה ירודה של השחתה וקלקול, שזכם הרושם של החיסרון, כלומר, אפילו לא, לפי יש כזה טמטום לב שלא יודע להגיד, מה כואב? מה הבעיה? נשאר רק איזה רושם שמשהו מכביד, שאתה לא מאושר. כבר אמרתי רבותיי כבר כמה פעמים, אנחנו לא מבטרים על הרצון להיות מאושרים. אדם שמאבד את הרצון להיות מאושר, נופל לסוג של עצמות. אני רוצה להיות מאושר, לא פחות מזה. יש הרבה סיבות למה אני לא מאושר מספיק. למה אני לא מספיק שמח. סיבות צודקות. אני לא סיבות למה לא להילחם, למה לא לפרוס כנפיים, למה לא להוריד מדרגה חדשה. הכל, אבל הכל יכול להשתנות. זה בידיו יתברך, אנחנו יכולים לחולל את השינוי. אנחנו צריכים לרצות בזה, אבל לרצות בזה ממש. מהמקום המאמין שזה יכול להשתנות. לא מהמקום של החצי חצי. יש לנו הרבה רצונות רבותיי שהם חצי חצי. אנחנו רוצים, אבל אנחנו גם לא מאמינים שזה יהיה. אנחנו מתפללים על זה, אבל לא מרום קדיליבה. זה לא גורם לידה רבותיי. זה גורם יכול, המקסימום דחיפה קטנה. אני נצטוק מהמקום שמאמין שיכול להיות אחרת. שרק מאמין, לא יודע איך זה יהיה, אבל מאמין שזה בידי המדרך, ומאמין שיכול לתחת מזה לצעוק. זה אומר הרב, כל כך אמיתי להאמין שהנקודה הזו קיימת, רק צריך לחדור אליה. אני רוצה להגיד רבותיי לכל אלה שהם מצפים שיוולד משהו ולא נולד. יש לנו המון רצונות טובים שהם גם רצונות. אני רוצה רצון שהוא נקי מעצמי, אני רוצה רצון שהוא נקי, אמיתי, מאמין. מקום הפנימי הזה, והוא קיים המקום הזה. אם בא אליי אפילו אחד שהוא אדם גדול, אפילו אדם הוא יש לו צד של תלמיד חוכמה ואומר, אתה עם כל הקלקולים שלך וחסרונות שלך, אין סיכוי שמשהו ישתנה בשבילך. אתה לא באמת מאמין שמשהו יכול להשתנות. נגיד לו, אתה חושד בקשרים. כי כפי קודש אבריך וגליה, שיש נקודה כזאת. אפילו אדם הוא החושד של עצמו. תדעו לכם רבות, לפני אדם, האדם הוא הלא מאמין של עצמו. כי הוא הלא מאמין שהוא יכול להיות אחרת. האדם לפעמים יכול להיות הכי לא מאמין בעצמו. למה? כי הוא מכיר את כל הכישלונות שלו. כל החושב שזה אומר, אני מאמין שיכול להיות אחרת אחרת. זה צודק שאני כזה כבוי. ואז הוא מאבד את הרצון להיות מאושר. וזה מקצץ את הכפיים. וזה הוא נהיה בינוני ורדוד. והוא אומר, הכל מגיע לי. ושום דבר באמת לא ישתנה. הוא ממשיך לרצות, אגם לרצות, ולא להיות רק לרצות. וזה עושה רבותיי את כל השינוי. אתם יודעים, מסופר על אישה אחת שהייתה בירושלים, סיפרת את זה כבר פעם, שהיו לה שלושה תמידי בנים, תמידי חברים גדולים. נראה לי שמספרים את זה על האימא של האבא של הרב גרוסמן. שם משפחה גדולה של תלמידי חכמים. שאלו אותה, איך נולדו לך כזה תלמידי חכמים, בנים? כל אחד כשתילי זיתים, כל אחד מנצנץ ואורו, איך? אז היא אמרה, כי התפללתי שיהיו לי תלמידי חכמים, אמרו להם, הרבה מאוד התפללתי, אמרה נכון, אני רק על זה התפללתי. וזה עושה הרבה מן ההבדל. כולם גם התפללים, אבל אני רק על זה התפללתי. זה הייתה כל שאיפתי. על העניין הזה אני אומר, אנחנו לפעמים גם מתפללים, אבל מה אם רק להתפלל? היי רצון נקי. הרב אומר, דע לך, לפני אתה היה הכי, אתה זה שהכי לא מאמין בעצמך. הכי חושד בקשרים. לכן אתה לא לוקה. תאמין בעצמך, תאמין בנקודה הזאת, תן לה. תדע, לפני אנחנו כל כך, שחלת אני כל כך יודעים, רק מנסחים בדיבור כזה, פומפוזי כזה, כזה שאפשר לנסח אותו יפה, משהו רשמי כזה. מה עם המקום הזה שבו אנחנו יכולים לפגש עם דברים שאנחנו לא יכולים אפילו לנסח אותם, להסביר אותם לעצמנו, אנחנו לא יכולים אפילו להסביר. זה מוליד רבותיי לידה חדשה. כן הרבנית. רוצה לשאול? מצוין. טוב רבותיי, זה הלימוד להיום בעזרת השם. שכולם יזכו אותי לעבור תהליכים של עיבור ולידה וצמיחה וגידול. בעזרת השם נזכה כולנו לאהבה גדולה ושמחה גדולה, שמחת חיים, אושר על בלידה בעזרת השם. יזכו כולנו לישועות גדולות. שבוע טוב לכולם.